פרשת חוקת. פסוק ג' על מה עושים עם הפרה? ונתתם אותה אל אלעזר הכהן, יישר כוח, והוציא אותה אל מחוץ למחנה ושחט אותה לפניו, ולקח אלעזר הכהן מדמה באצבעו והיזה אל נוכח פני אוהל מועד מדמה שבע פעמים. שבע פעמים. רש"י מסביר מה עושים עם הפרה הזו. הוא אומר, ההתעסקות עם הפרה היא בסגן הכהן הגדול, לא בכהן הגדול עצמו, אלא בסגן. מצוותם בסגן. מה זה אל מחוץ למחנה? חוץ לשלוש מחנות, יש לנו מחנה שכינה, מחנה לוויה ומחנה ישראל, וזה חוץ משלוש מחנות. מחנה שכינה זה היה האזהרות. מחנה לוויה, הם סובבו את האזהרות, עם השומרים, עם המנגנים וכו'. ומחנה ישראל זה כל, חוץ מהר הבית וירושלים. כן. זה המבנה, ויש דבר שהוא מחוץ לכל המחנות. אז לוקחים את הפרה, תכף נראה לאן בדיוק, לוקחים את הפרה מחוץ לכל המחנות, ושחט אותה לפניו, מי זה הוא? זר שוחט. אבל הכהן משגיח, הוא רואה איך ששוחטים, כן. זר שוחט ולזר רואה. מה זה לנוכח פני אוהל מועד? מסביר רש"י, עומד במזרח של ירושלים, מתכוון ורואה פתחו של היכל בשעת הזעת הדם. אני רוצה להסביר את הדבר. אתמול, היה לי יום זיכרון לאבי זיכרונו לברכה. ואמרנו, בדיוק איפה שכתוב הפסוק הזה, אני לא יודע איך הפסוק הזה ידע שאני אמרת. אה, זה ראש חודש. ראש חודש. תמוז. זה ממש, לפעמים אתה נוגע בהיסטוריה, בגיאוגרפיה, באצבעות. פעם היינו בגלות, כל זה התיאוריות. היום אתה בא להר הזיתים. בין הר הזיתים והר הבית יש נחל קדרון. אז אתה באמת מחוץ לכל המחנות. כי החומה היא בכיוון של הר הבית. אתה עומד שם, ואתה רואה את שער הרחמים, יש שם שער סתום כזה, שער הרחמים, ואתה יכול להגיד, פרשת השבוע. כאן עמד אלעזר, כאן איזו סידרו את הפרה האדומה, ואיזו את הדם כלפי קודש הקודשים. וכשאתה בודק את הטופוגרפיה, זאת אומרת טופוגרפיה, המבנה, איך זה בנוי, אז בנוי בצורה כזאת שבאמת אתה יכול להעביר בקו אחד, בעין, אתה יכול להעביר מהר הזיתים עד קודש הקודשים, וזה הכוונה, שלחבר את הפרה האדומה, את האפר ואת כל מה אל קודש הקודשים. מחוץ למחנה עד לשם. מה? היו עושים גשר, כן. גשר כזה, כבש, כן. אז זה, אתה לומד לפעמים בתורה, זה פסוק. אתה יוצא לשטח, אתה רואה את זה ממש בחוש. טופוגרפיה בדיוק.
לא הבנתי, מה רואים?
רואים, במקום שהר
הזיתים. איפה הפסוק הזה? איפה הפסוק?
אתה רואה. ואיזה אל נוכח פני אוהל מועד. זה מה זה נוכח? זה קודש הקודשים. ושם במבנה טופוגרפי של מזרחית להר הבית, הוא בדיוק מתאים לזה. אם למשל היה מזרחית להר הבית הר, אז לא היית יכול לשים את זה ממול. היה צריך את הוואדי הזה, את הנחל קדרון, בשביל לראות. למה, מה הרעיון מאחורי זה? הטופוגרפיה, המבנה של ארץ ישראל, הוא מבנה אלוקי, הוא לא מקרי הדבר. לא מקרה. אני לא יודע אם אתם יודעים שעל יד ירושלים יש מה שנקרא גיהנום. גיא בנינום. מישהו יודע מזה? איפה זה גיא בנינום? אני רואה שאתה יודע, הייתי שם.
מה אתה לא יודע?
יש שני נחלים שמקיפים את ירושלים. ממערב זה גיא בנינום, שם איפה שברכת הסולטן וכל הדברים האלה שם, ויש נחל קדרון שהוא ממזרח, שהוא מפריד, מבדיל בין הר הזיתים להר הבית. עכשיו תשימו לב, שני המקומות האלה, השמות שלהם לא חיוביים. גיהנום זה לא חיובי כל כך, וקדרון מלשון מה? קודר זה גם לא חיובי. נשאר אתכם, מה הסיבה? היה צריך להיות שם אור, נחל אור. מכל נחל קדרון. אלא דווקא מקומות הגבוהים אפשר ליפול. כשנופלים, נופלים. צריך מאוד להיזהר. אתה נמצא כמו בהר סיני. כתוב בהר סיני, צריך מאוד להיזהר. אל תהרסו לעלות אל ההר. אז מי שלא נוהג כראוי, מה עושים איתו? או שהוא בקדרון, הוא קודר ביוש, בעצבות, ואם לא, אם הוא לא כל כך בזה, זורקים אותו לאן. דווקא הקרבה הזאת, כן. לכן, מקומות הגבוהים, שם צריך להיזהר, כמו רב נחמן מברסלב, אולי הכרתם אותו, מישהו יקריא את רב נחמן, לא יקרא. יש לו שיר, כל העולם כולו,
יש הרצאה מאוד.
יש הרצאה מאוד.
והעיקר? לא לפחד
כלל. אני רואה שאתם יודעים. לפחד כלל. למה? הוא היה נחם מברסלב, זכר צדיק וקדוש לברכה. הוא היה במדרגה מאוד גבוהה. כשאדם במדרגה מאוד גבוהה, אז כל טעות במחשבה רעה אפילו, הוא נופל לתאום. זה עוד מחשבה רעה. קל וחומר עם העשרה או משהו כזה, הוא דווקא בגלל שהוא נמצא במקום גבוה, הסכנה ליפול היא הרבה יותר אלה. וסביבותם נסערה מאוד. אומרים חז"ל, הכוונה היא לצדיקים שקרובים לאלוקים, אז כתוב מה זה נסערה? כחוט השערה מדקדק עליהם, כחוט השערה. אבל אנחנו לא רק נחה מברסלב, נכון? מישהו כאן רב נחמן במקרה? אתה לא נחמן עכשיו? למה אני אומר? אם אדם מדמה לעצמו שהוא צדיק עליון ואז הוא כאן בסכנה, הוא לא מציאותי, הוא באמת לא צדיק עליון. הוא עושה דברים לא יפים, יכול לקרוא דבר כזה? אז אדם כזה עושה איתו חסד, אומר, טוב, מילא אתה אנחנו אומרים, נפלת מנמוך, לא קיבלת מכה. נפלת מגבוה, אז אתה מקבל מכה גדולה. ופעם היה כאן מישהו שרצה ללמוד ספר הזוהר הקדוש. היה קצת בחור חוצפן כזה. הוא בא, אני רוצה ללמוד את הזוהר. מה אתה, אתה יודע מה, איך לרב שיהודה, אם אני אגיד לך, אתה יכול ללמוד את זה? לא משנה שהבחור שכזה, שהוא לומד את הזוהר, לא, לא, לא יודע שום דבר, לא יודע שבת, לא יודע אבות, לא יודע שום דבר, עיקרו את הזוהר. החורף, הייתה שבת חורפית, ירד גשם, אז הבחור הזה עם הזוהר הקדוש, עם המטריה, הולך ברחוב, מרים את המטריה, היי, היי, שאסור לפתוח מטריה בשבת. הוא, מה, באמת, לא ידעתי. לא ידעתי. הוא בא לרב ציודה ואמר לו, אני רוצה ללמוד את הספר הזוהר. שאלתי אותו אחרי זה, מה הוא אמר לך? הוא אמר, אתה רוצה להתעלות, נכון? רוצה להתעלות? מה יש שם למעלה? הרב ציודה שאל אותו. הוא אומר לו, תקרא, מה יש למעלה? אתה יודע, אם עולים לבוא, קוראים מהתקרה מכה בראש, אפשר ליפול. קח את זה בחשבון. לאט לך. אני לא יודע, אני רגע. נדמה לי ש... יכול להיות, אינני יודע. לפעמים יש איזו תאווה כזאת לעולמות עליונים, אבל אתה לא לוקח בחשבון את הנפילות. זאת היא הסכנה. אתה יצא במקום גבוה, אתה יכול גם ליפול גבוה. לכן צריך איזה, בכל, הר הבית, בית המקדש, המקומות האלה, העובדה ששני הנחלים האלה נמצאים, זה לא במקרה. צריך מאוד להיזהר בתארה וכל זה, בפרשת השבוע הקודמת, כמה התורה מזהירה את הכהנים, לא לתת לאנשים להתקרב יותר מדי, ואם הם יתקרבו יותר מדי לקודש, אז אתם אשמים, הכהנים, הלוויים, למה לא עזרתם אותם? למה כדי יכול להזיק? גם היום, בדיוק הדבר הזה. הדבר הזה היום, קודם כל, זה פסיקה של הרבנות. ב', צריך לדעת, אני לא יודע אם אתם יודעים שהר הבית אתר תיירות גדול. זאת אומרת, אנשים באים להר הבית, לוקחים פיקצ'ר, מה זה פיקצ'ר, אתם יודעים?
תמונה.
ונשאר להם זיכרון ממה? מהר הבית בתור מה? תמונה. איזה יופי, איזה יופי. כשזה הקימו את בית המקדש לקחת פיקצ'ר, כשזה יש דגם בהולילנד, דגם של בית המקדש, מוכרים פיקצ'ר שם, מה אתם צריכים פיקצ'ר כאן? אם אתה בא להר הבית, אתה לא חווה את הקדושה, זה נשאר לך רק פיקצ'ר, ולא את הקדושה, את המעלה, אז פתאום במקום הזה מאבד את השפעתו, נאמר. המקום הזה חרדת קודש צריך להיות. אז אם אין חרדת קודש, אם אין, זה רק דבר חיצוני, דבר, אז זה פוגם בצד האדם, זה פוגם במקום, בצד המהות תמיד, שכינה לא זנה. ומצדנו זה פוגם. מי שהיה פעם בכותל, מה אתה אומר? כל הכבוד. אז יש כאלה שבאים לכותל, ומתרגשים מאוד. מתרגשים מאוד. ויש כאלה, יש כאלה שמתרגשים מאוד. ויש כאלה שיש להם לב של אבן. הם באים לכותל, לא מרגישים שום דבר. מה ההבדל בין הכותל שם והכותל הזה כאן? לא, זה אותו אדם. פעם ככה, פעם ככה, יכול לקרוא דבר כזה. לכן אומר, הקדושה קיימת תמיד. אבל לחיות את הקדושה, צריך להיות ראוי לדבר הזה, לכן לא עולים להר הבית. אדרבה, אם אתה עולה להר הבית, ואתה לא מספיק טהור לדבר הזה, זה קראת, עד כדי כך. קראת זה, אתה יורד ממדרגה כאילו. אז צריך להיזהר מאוד, אני לא מדבר על הוויכוח להיום, יש כאלה שטוענים שעד כאן מותר, עד כאן אסור, נעזוב את זה, אבל אני אומר, בעיקרון, המקום הזה הוא מקום קדוש, אם אתה לא מרגיש את הקדושה, אז זה נהפך לך כמו כל אתר, כמו כל מקום. אתה עבר בכנסת, יש אנשים נעשים לבית כנסת, והם כאן ממש רועדים מרוב יראה. ויש כאלה שבאים מכנסת לדבר פוליטיקה, עניינים וכל זה, מפגש חברתי. כן, יכול לקרוא דבר כזה. יש ביטוי כזה בגמרא, בית העם, מי שקורא לבית כנסת, בית העם, רואי ועבורי. מה זה בית העם? מדברים, מסורכים, עניינים. כן. איפה הקדושה? איפה כל זה? רבותיי, משניות. מה? למה לא פותחים? חכים למשיח, מה אתה לא יודע? אומרים שיפתח שער הרחמים, תרתי משמע. זה הלב, מידת הרחמים צריכה להיפתח בלב. ואם הלב הוא מלא מידת הדין, אז צריך לפתוח את זה. אז מחכים, לא באופן פרטי, אלא באופן לאומי, עולמי. מה? טוב, בסדר, יאללה, אני אתן לך פטיש ויזמן, זה יתחיל לפתוח. זה יעזור, אתה חושב? אנחנו בפרק ח', נכון? פסחים פרק ח'. ישנה בית. האומר לעבדו, צא ושחט עליי את הפסח, שחט גדי יאכל, שחט טלה יאכל, שחט גדי וטלה יאכל מן הראשון. שכח מה אמר לו רבו, הוא לא יודע אם הוא זה או זה, כיצד יעשה ישחוט טלה וגדי ויאמר, אם גדי אמר לי רבי, גדי שלו וטלה שלי, ואם טלה אמר לי רבי, טלה שלו וגדי שלי, שכח רבו מה אמר לו, שניהם יצאו לבית השריפה ופטורים מלעשות פסח שני, מדוע שזה לא קורבן פסח, כל קורבן צריך להימנות עליו, צריך שזה יהיה ידוע למי זה שייך. אומר לעבדו, צא ושחט עליי את הפסח, ולא פירש לו אם כבש, אם גדי עיזים, ישחט. הרי שהרי נאמר פסח מן הכבשים ומן העיזים, אפשר גם או זה או זה. שחט גדי עיזים יאכל רבו ממנו, אף על פי שהרגיל היה בכל השנה לשחוט טלה, בכל זאת. שחט טלה, כבש, יאכל אף על פי שנוהג היה לשחוט די, שאיל ולא פירש לעבדו מה לשחוט, בסך שמח על כל מה שישחט, ואומר, היה תשחט מה שתשחט, העיקר זה יהיה קורבן שלי, כן? שחט די וטלה ביחד, העבד הזה, אז איך ידוע של מי זה? הרי אין אדם נמנע על שני פסחים, יאכל מן הראשון, מה ששחט ראשון, והשני יישרף. והגמרא מבואר שהלכה דלא נאמרה אליו במלך ובמלכה. אבל בשאר בני אדם הדין הוא ששניהם יישרפו. מדוע שכן מובא בברייתא מעשה במלך ומלכה שאמרו לעבדיהם, צאו ושחטו עלינו את הפסח. ויצאו ושחטו עליהם שני פסחים. באו ושאלו את המלך, אמר להם, לכו ושאלו את המלכה. אני רואה שהוא כיבד את אשתו, את המלכה, למרות שהוא מלך. באו ושאלו את המלכה, אמר להם, לכו ושאלו את רבן גמליאל, הוא יפסוק. באו ושאלו את רבן גמליאל, אמר להם, מלכה ומלך שדעתם קלה להם, יאכלו מן הראשון. אנחנו לא נוכל, לא מן הראשון ולא מן השני. מה דעתם קלה? הם יכולים להתרגז. זה מלך יכול... יאללה, אז ניתן להם משהו. בטעמו של רבן גמל, מלך ומלכה שדעתם קלה עליהם נאמרו שני פירושים. רש"י מפרש, סומכים על עבדיהם, ואינם מקפדים על סעודתם, עם גדיים, עם טלאים. לפיכך יאכלו מן הראשון. כיוון שאין הקפנה, יצאו בראשון ידי חובתם. והשני לחינם נשחט, ולכן נשרם. אבל בשאר בני אדם שמקפדים, לא יאכלו לא מן הראשון, ולא מן השני שקיים אלן, אין נמנים על שני פסחים כאחד, לאכול איזה מהם שרצה. שאין ברירה, שאין ברירה, וכשרוצה לאכול מן הראשון, אנו אומרים שמא בשעת שחיטה, לא היה דעתו עליו, ולכן לא נקרא חובן פסח. זה דעת רש"י. הרמב"ם כתב, כן, משום שלום מלכות, אני גם חשבתי, שלום מלכות, כלומר, שאם נאמר למלך שלא יאכל בכלל, מה יעשה המלך? יכעס על עבדו ויהרגנו. זה לא כמו היום, ראש ממשלה יכול לאכול סתם מישהו, לא הורג אותו. אבל פעם מלך כועס, מה היה עושה?
במקום.
עורף לו את הראש. כן. שכח העבד מה אמר לו רבו, שפירש לו גדי או טלה, אבל העבד שכח, כיצד יעשה, ישחוט תלה וגדי, ויאמר, אם גדי אמר לי רבי, גדי שלו, בתלה שלי, יהיה גדי בשבילו, והתלה בשבילי. ואם תלה אמר לי רבי, תלה שלו וגדי שלי. ואין כאן עניין של ברירה, שהרי רבו פירש לו מה ישחוט, אלא שהוא לא יודע. בגמרא מבואר שמדובר כאן בכגון שהולך העבד לרועה של רבו, הרוצה בתקנתו, ועלה נותן לו גדי ותלה, ואומר לו שחוט שניהם כדי שישחט, שתשחט כבר כמו שאמרו לך, אמר לך רבך. הרועה אומר לו את זה, ואחד מהם שלך, על מנת שאין לרבך רשות בו, ועיין ברמב"ם בהלכות קורבן. כגון זה יכול העבד להתנות, שאחד מהם בשבילו, אבל אם לא כן, אינו יכול להתנות, שהרי מה שקנה עבד, קנה רבו. וימצאו שניהם של רבם, שכח רבו מה אמר לו. לאחר ששחט העבד שניהם, על פני האמור, בא ושאל את רבו, מה אמר לו לשחוט, אבל גם הוא שכח. שניהם יצאו לבית השריפה, דהיינו שריפו אותם, ופתורים מלעשות פסח שני. אורות. מה לעשות? זה בדיוק מה שהוא אומר. זה לא קורבן, אם זה לא קורבן, הוא לא יכול לגמר. אנחנו באורות ישראל סעיף ב'. סעיף ב' עוסק בקשר בין ארץ ישראל ולימוד הקבלה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לימוד הפנימיות של התורה, כמה הדבר הזה חשוב. דף ת', כן. סעיף ב'. על ידי התרחקות מהכרת הרזים, באה ההכרה שקדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. אתה אדם שלא לומד ולא מכיר שיש מה שנקרא נשמה לתורה, פנימיות לתורה, וזה רק התורה היא בשבילו, זה רק עניין חיצוני, רק טכניקה, רק מצוות לאנשים מלומדה ותו לא. אז כל הנושא של ארץ ישראל גם כמטושטש אצלו. על ידי התנקרות אל סוד השם, נעשות הסגולות העליונות של עומק החיים האלוקיים בכלל, לדברים תפילים שאינם נכנסים בעומק הנשמה. אדם חי אפילו מבחינת תורה בחיצוניות ולא בפנימיות. כן? ההלכה עוסקת במעשים, אבל זה לדעת שאחרי כל מעשה גם יש מחשבה, יש מגמה ויש דברים רוחניים אחרי כל דבר ודבר. וממילא יחסר הכוח היותר אדיר בנשמת האומה והיחיד, כי הפנימיות לא תהיה, היא רק חיצוניות, מצוות אנשים מלומדה. והגלות מוצאת איכן מצד עצמה, כי למשיג רק את השטח הגלוי, לא יחסר שום דבר יסודי בחסרון הארץ והממלכה, וכל תוכני האומה בבניינה, לא אכפת לו. היה לי נזכר, היה לי שכן, שהוא עלה לארץ, אבל לא הסתדר, ירד בחזרה לאמריקה. הוא בא לביקור לסדר את העניינים שלו, ואז שאלתי אותו, נו, איך אתה מרגיש באמריקה? מצוין! לא חסר שם שום דבר. יש שם בית כנסת, מקווה, חלב ישראל, לחם ישראל. כל מה שדתי צריך, יש שם. ארץ ישראל לא חסר לך? לא, אני מסתדר מצוין. חינוך לילדים. למה? כי הוא עסוק רק בחיצוניות. לא חסר לו העניין של אור השם, ולא חסר לו. הוא מקיים מצוות, הוא בסדר גמור. הוא בסדר? למה? כי הוא עסק רק בצד המעשי, רק לא בצד הפנימי. לעסוק בצד הפנימי צריך ללמוד את, את הצד של הנסתר בתורה. אז לכן לא חסר לו שום דבר. הוא אומר, הגלות מוצאת לי גם היום, יש כאן, לא צריך מדינה, לא צריך זה, הכל מסתדרים טוב טוב גם בגלות. יש כאלה שאומרים אפילו הם בארץ שהם בגלות. למה הם לא תופסים את המימד הממלכתי, את הערך, את הקדושה, הכלל ישראלית? אז אומרים, גם כאן זה כמו גלות, מה ההבדל? גם כאן הכל אותו דבר. שם יש לי קשרות, גם כאן יש לי קשרות. רק מה, כאן זה... כאן זה יהודים, זה בעיה, שם זה גויים, זה שצריך להסתדר. סליחה שאני מדבר בצורה כזו. למה? כי ברגע שזה יהודי, אז כאילו אתה חיים עם עבריין. שם אתה חיים עם הגויים, הוא לא עבריינים. אז זה גורם מחשבה לא טובה על אלה שלא דתיים. יותר קשה לו. כל זה בגלל שאין את הצד הנשמתי, הצד הרוחני, רק יש הצד החיצוני. ישון צפיית הישועה, ואצלו, אצל אדם כזה, כמו ענף צדדי, שאיננו יכול להתקשר עם עומק הכרת היהדות. כן אומר הלל, לא אומר הלל, מה זה משנה? לפעמים גם לא. זאת אומרת, הוא לא מצפה לישועה. מה זה ישועה? גילוי שכינה, גילוי אור השם, כאן בארץ ישראל וכל זה. זה הישועה. ציפית לישועה, אומרים, רש"י אומר במקום, כשאדם בא לשמיים, שואלים אותו, ציפית לישועה, על מה הוא אומר במקום? רש"י במקום, ציפית להתקיימות דברי הנבואה? שעם ישראל יחזור לארץ ישראל? קיבוץ גלויות? בניין ארץ ישראל, ציפית לזה? אם לא ציפית, יש לך בעיה. כל יהודי צריך לצפות לישועה, וישועה זה לא רק מיסטיקה, זה לא רוח, זה גם מייסה, זה עלייה לארץ, התיישבות בארץ, וכל הדברים האלה, זה הישועה שלנו. זה מה שהרב אומר בסוף הפסקה הקודמת, הוא אומר, והיהדות של ארץ ישראל היא הישועה עצמה. אז אם היהדות של ארץ ישראל לא מעניינת אותך, אז סימן שלא ציפית על הישועה. מישהו ראה כאן את הבתים בירושלים שבונים? שמחתם בזה? אז ציפיתם לישועה. לא, שישה דברים. כן, עסקת בפריאה ורבייה, נסעת, קודם כל נסעת ונתת באמונה, עסקת בתורה, מבין דבר מתור דבר וכל זה טהרה. אז יש שם שישה דברים. וזה בעצמו הוא הדבר המעיד על חסרון ההבנה, העובדה שכל הנושא של הישועה לא מעניין אותך, שיש בשיטת מעטת על השדה הזאת. עד לא ששוללים אנחנו כל מה ש... מין ציור והבנה המיוסד על ישרות ורגשי דעה ויראת שמיים באיזה צורה שהיא, לא משנה. אנחנו לא שוללים קיום מצוות, אפילו קיום מצוות מצוות אנשים מלומדה. אלא מה? רק את אותו הצד ששיטה כזאת תחפוץ לשלול את הרזים, את הפנימיות של התורה ואת השפעתם הגדולה על רוח האומה, כי זהו אסון, אומר. זה שאנחנו מייבשים את, את האנשים ולא נותנים להם את הממד הרוחני, שאנו חייבים ללחום איתו בעצה, בתבונה, בקדושה ובגבורה. באמת, במרכז הרב היה לימוד תמיד של הפנימיות. מה זה היה הפנימיות מבחינת הרב זצ"ל, הרב צבי יהודה זצ"ל? זה היה ללמוד כוזרי כולה. שאלו אותי למה כוזרי?
למה כוזרי?
כי כוזרי זה ממש יסוד פנימיות התורה, שמי שרוצה להתקרב לאלוקים באמת זה דרך כלל ישראל וארץ ישראל. אם אין לך את כלל ישראל בלב וארץ ישראל בלב, אתה יבש, יש לך משהו ש... אז כוזרי עוסק מה זה עם ישראל, מה זה ארץ ישראל, מה זה גילוי אור השם בעולם, וכיצד הוא מתגלה, ועל ידי מי הוא מתגלה, וכל הדברים האלה. אותו דבר המהר"ל מפראג. גם המהר"ל מפראג, וגם הרמח"ל, כתבי הרמח"ל וכו', נפש חיים, יש ספרים, וגם החסידות עוסקת בפנימיות. אלא החסידות היא עדיין בהשפעת הגלות. אין את הכלליות, אין את הממלכתיות והדברים האלה. אבל אני הוכרח לומר, לאמת זכות על ציבור לומדי התורה, כשאני זכיתי להגיע לעולם התורה, קצת להכיר, אז הלימוד הזה של פנימיות התורה כמעט לא היה. היו לומדים אך ורק גמרא והלכה. זה מה שהיו לומדים בישיבות ודברים כאלה. אבל היום זה כבר לא ככה. היום כמעט בכל ישיבה לומדים גם מוסר, אמונה ודברים כאלה. אני זוכר, נכנסתי פעם בישיבה, מאחר ידועה וגדולה, חיפשתי ספר באמונה, בארון הספרים, לא מצאתי. היום אין דבר כזה. היום אתה בא לכל בית של תלמיד חכם, ואתה מחפש בארון הספרים, איזה ספרים יש לו, אז אם יש לו נטייה לחסידות, אז יש לו חסידות. אם יש לו קבלה, אתה רואה ספרי קבלה. אם יש לו, אני יודע, קוקניק, אז יש לו אורות. והכוזרי וכל הדברים האלה. למה? כי הצרכים של הדור הם לפנימיות. לא מסתפקים רק לעשות דברים, אלא רוצים גם להבין דברים, כן? אז לכן גם תלמידי חכמים שפעם לא עסקו בזה בכלל, היום הם בגלוי ולפעמים גם בסתר עוסקים בצד הפנימי של התורה. כולל הרב קוק זצ"ל. פעם בא לכאן איזה בחור שככה, אדם אחד, שהוא בא נראה לי כחרדי, וכאילו אומר, אתה זוכר אותי? אמרתי, לא זכרתי אותו. אומר, לפני 10 שנים באתי אליך, והלכתי, אני כיוון אחר לגמרי, מבחינת לימוד התורה וכל זה, למדתי בכולל וכל זה, למדתי ב... ואשתי, הוא היה אומן במקצוע שלו, היה אדם רוחני כזה. ואנחנו 10 שנים מטפסים על הקירות ולא מוצאים את עצמנו. יום אחד היה ביריד הספרים כאן במוסד הרב קוק, ראינו ספרי הרב קוק באזול, יאללה קנינו, התחלנו לקרוא את אורות הקודש דווקא. הוא אומר, מאז אנחנו לא מפסיקים לקרוא ואנחנו בוכים רוב עושר. סוף סוף מצאנו מימד רוחני. שאלתו, מה אתה עושה עכשיו? הוא אומר, אני בכולל. יש לי משפחה, ילדים, וכל זה לומד בכולל. אז מה, לא, תראה, הגמרא מונחת על הסטנדר, ותחת לזה אורות התשובה. כך אומר, אורות התשובה. כשאני, יש לי הזדמנות, אני מציץ באורות התשובה בעניין הזה. פשוט זה מדבר אליי. התחלנו לחיות מבחינה רוחנית. אבל זה בדוגמה של הרב קוק, אבל זה גם בחסידות, דברים כאלה. וכל דבר, זה מה שהרב אומר. אם אנחנו נגד, יוצאים נגד לימוד הפנימיות של התורה, כנגד המגמה הזאת צריך להילחם, אומר. אדמה, צריך ללמוד אמונה, כל אחד לפי מדרגתו, לפי נטיית ליבו.